pues el día de fútbol. No, era esto que cuidaba, la ciudad tenía. קודם כל, מי שיש לו ספר, אנחנו בתורה א', תורה א' של חלק ב', כמובן, באמצע אות י'. רק בשביל לדעת איפה לפתוח, אבל צריך שוב לעשות את החזרה לכל מה שקראנו. לא נחזור ממש מהתחלה, אבל מהאמצע. אנחנו יודעים שבזמן הזה אין נבואה. כשחרב בית המקדש, אף אחד לא רוצה להיות נביא, כי הנבואה ניתנה לשופים ולתינוקות. יש אומרים שהנבואה ניתנה לחכמים, אבל על כל פנים אין נבואה בזמן הזה. מצד שני, חז"ל אמרו, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. זאת אומרת שיש שפע שנקרא נבואה, הוא לא מתבטא במה שנקרא נבואה בזמן בית המקדש, או יותר נכון בזמן בית המקדש הראשון, שזה עיקר זמן הנבואה. הוא מתבטא בצורה אחרת, אבל הוא אותו שפע של הנבואה, ולכן, כי אחרת אין מקום לומר ביטוי כזה, אנחנו להם בישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. זאת אומרת, משהו נשאר. רק זה נראה אחרת. מה זה נבואה בכלל? אצלנו ביום-יום שלנו, בדיבור, אז מה אתה חושב שאני נביא? מה יהיה? מה אתה חושב אני נביא? נביא זה מי שמספר מה יהיה. אבל זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא שנבואה זה משפע קודש כזה, שהוא נוגע, הוא מגיע, הוא מגיע ממקום שהוא למעלה מהזמן. על כל פנים, למעלה מהזמן לפי המושגים שלנו, למעלה מהזמן שלנו. וכשהוא מגיע ממקום של למעלה מהזמן שלנו, אז אנחנו יכולים לקבל דברים שבעולם פה הם התרחשו רק כעבור הרבה זמן. אז לכן אצלנו זה נתפס, אבל לפעמים אנחנו מקבלים שפע מהעולם העליון, שהוא לא נוגע דווקא בעניין הזה הוא לא נוגע בעניין הזה שהעולם הוא למעלה מהזמן. אנחנו מקבלים שפע שהשפע יכול להגיע כתובנה. גם בזמן שהייתה נבואה, הרבה פעמים הנביא היה מקבל איזשהו דרך בעבודת השם. לא תמיד היה מקבל נבואה להגיד לאחרים. איך זה מופיע בראשונים? נבואה יכול להיות תובנה חדשה, יכול להיות רגש, יכול להיות דבקות, יכול להיות התלהבות. כל הדברים האלה נכללים בתוך המושג של נבואה. וזה יש היום גם כן. כמובן שאפשר לחיות באשליה ולחשוב שאנחנו יוצרים את זה במו ידינו. כן? אנחנו עשינו את זה. אנחנו יצרנו את הרגש, יצרנו את הדבקות, כי יש לנו שכל ואנחנו מתבוננים וכל זה. למעשה, כל מה שאנחנו יוצרים זה באופן עקרוני תמיד רק כלים. ידינו מגעת לעשיית כלים, רק היות שאנחנו לא מבחינים בין האור לכלים, אז אנחנו חושבים שיצרנו גם את האור. אנחנו יוצרים כלים, וכשיש כלים מגיע האור. היצירה שלנו היא תמיד רק כלים. לכן, כאן כשהוא מדבר על תפילה, והוא מדבר על נבואה, והוא אומר שנבואה ותפילה זה היינו הך, קודם כל, הבנו עכשיו את המושג הזה, איך יכול להיות שתפילה ונבואה זה היינו הך. זה כל כך שונה. אבל אם מסבירים שנבואה זה דבקות והשגה והתלהבות, וכל זה, אז אפשר להבין טוב איך שתפילה ונבואה זה היינו הך. והעיקר מה שהוא מדבר זה לנקות, לנקות את הלב. לנקות את הלב, לא לבזות אנשים, לנקות את הלב, לא ללכת אחרי תאוות, לנקות את הלב, לא להאמין בממוצעים. ממוצעים בינינו לבין השם יתברך. לסלק את הממוצעים, לסלק את ה... איך שזה נקרא, עבודה זרה. זה הרי העבודה זרה המקורית הייתה לשים ממוצע, כל ממוצע זה עבודה זרה. מה? איך מסלקים ממוצעים? לזהות עבודה זרה בכלל, אז יש זיהוי נורא פשוט הלכתי. אם אני מזהה, אם אני מתייחס לאיזושהי ישות רוחנית, גשמית, לא משנה, ואני מאמין שיש לה בחירה ושהיא לא האלוקים, כמובן, אני לא מדבר על האלוקים, מישהו שהוא פחות מהאלוקים הכל יכול, ושאני מייחס לו בחירה חופשית, ואני מייחס לו יכולת לעזור לי, ואני סוגד לו. זה הבסיס של עבודה זרה. אבל בממוצעים היומיומיים, אז אין עבודה לסלק את הממוצעים, יש עבודה להפוך אותם שקופים.
מה אני אומרת אבל ממוצעים?
אותו דבר עצמו, אותו כלי. נגיד יש לי עבודה שאני מקבל כסף, אני מרוויח. זה יהודי ירא שמיים קורא לזה שהוא עושה כלי לפרנסה. אפיקורס אומר שהוא יוצר את הפרנסה על ידי העבודה. עכשיו, יכול להיות שיש משהו באמצע שהוא מאמין שהאלוקים נותן לו את הפרנסה, אבל באיזשהו מקום הוא אומר, אם אני לא אעשה שום דבר, אלוקים עוזר למי שעוזר לעצמו. מכירה את הפתגם? פתגם ידוע, מי המציא אותה אני לא יודע. אבל יש בזה גם הרבה ציניות בפתגם הזה. אבל מעבר לציניות, אפילו מי שמקבל את זה כפשוטו, בלי ציניות. אז זאת אומרת, אם אני לא אעשה כלי, אז האלוקים לא יכול לתת לי. אז הכלי הופך להיות ממוצע. זה לא נכון שהאלוקים לא יכול לתת לי, הוא יכול לתת לי גם בלי כלי, הוא לא נותן לי בלי כלי, זה לא אומר שהוא לא יכול לתת לי בלי כלי. למה הוא בחר דווקא לתת לי עם כלי? קודם כל אני לא יודע. הדבר השני, הוא רוצה לנסות אותי, מה אני אעשה עם הכלי, אם אני אעשה אותו ממוצע או שאני אעשה אותו כלי. זה עצמו, ואז כדי לנסות אותנו, השורש של הרעיון הזה זה בחובת הלבבות, יש איזו הרחבה בליקוטי מהר"ן. אם בן אדם היה יכול היה לקבל מן מן השמיים, היה לו ניסיון אחד פחות. ככה יש לו עוד ניסיון, איך להתייחס למקום עבודתו. דיברנו על זה בעבר. עיקר הדרשה כאן, עיקר הדרישה כאן היא ניקיון. היא לא כל כך, אין כאן איזה מין הדרכה, תתבונן ב-XYZ ואז תגיע לדבקות או למשהו, אלא תנקה את הלב שלך. זאת אומרת, היהודי מצד עצמו, הנשמה שלו מחוברת לאן שהיא מחוברת, והנח להם לישראל. תשאיר אותו במנוחה, הוא בני נביאים, גם אם תשאיר אותו במנוחה. אבל מה הוא צריך לנקות את הכלים? כלים יש לנו, הוא צריך לנקות את הכלים. העיקר הניקיון של הכלים, בוא נתחיל קודם, למה הכלים שלנו לא נקיים? מה קרה שהם לא נקיים? קרה שהם לא נקיים בגלל שאנחנו לוקחים את הדבר החלקי ואנחנו אומרים שהוא השלם. זה הנקודה. כל פעם שלוקחים משהו חלקי ואומרים עליו שהוא השלם, זה פגם של עבודה זרה באיזשהו מקום. זה חוסר ניקיון בכלים. אם אנחנו לוקחים דבר חלקי ואנחנו יודעים שהוא חלקי, אז זה בסדר גמור. אז זה יכול להיות קיים כחלקי. פעם דיברנו על זה, קליפה אמיתית, קליפה טמאה, זה כמו שנגיד קליפה של תפוז שהיא משוכנעת שנטעו את כל הפרדס רק כדי לגדל קליפות, והפרי בפנים רק בשביל לתחזק את הקליפה. הקליפה מצד עצמה זה העניין. כשהקליפה יודעת שהיא סך הכל באה לשמור על הכלי, היא כבר לא טמאה יותר, היא קליפה טובה ונחוצה. הבעיה בקליפה היא כשהיא לוקחת לעצמה את הקרדיט, היא לוקחת לעצמה את הכתר. ומזה צריך להתנקות, בדיוק מהנקודה הזאת. בכל מקום שיש לנו את בחירה. והוא מביא דוגמה מעשיית כלי מאוד נפוצה, זה מה שראינו, שזה תרופות. תרופה זה הדרך שלנו להיות בריא, כן? או שהוא מדבר על תרופה עתיקה יותר, הוא מדבר על רפואת העשבים או משהו כזה. איך שלא להפוך את זה, זה כלי. אבל יש בן אדם שאצלו זה לא כלי, זה ממוצע.